יש דברים שקורים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
יומן מלחמה. ההיסטוריון הצבאי, עורך דין קובי סגל, בסדרה תיעודית לרגל 50 שנה למלחמת יום כיפור.
צה"ל שבין מלחמת ששת הימים ויום הכיפורים ההוא, תרגל ללא הרף צורות שונות של מתווי קרב. רק תחום אחד כמעט ולא תורגל, קרב הגנה מול מתקפת פתע של האויב. הסיבה? נבעה, כפי שניתן לנחש כבר אחרי שני הפרקים הקודמים, מזלזול מתמיד ביכולות צבאות ערב ומהאמונה יהירה כי לא ייתכן בכלל מצב שבו נופתע על ידי האויב. מערכת המודיעין הבטיחה שבסופו של דבר יוכלו לספק מידע מקדים. מערכת המודיעין הבטיחה כי תוכל תמיד לספק התרה מפני מלחמה מתקרבת לפרק זמן של 72 שעות לפחות לפני היציאה לקרב. במהלך אותם 72 שעות יגויסו כוחות המילואים, יוזרמו כוחות לחזית, ובינתיים הצבא הסדיר המצוי בחזית, בעזרתו של חיל האוויר השומר על כוננות כל ימות השנה, יוכל לבלום את האויב. אלא שכבר בשעות הראשונות, עם תחילתו של מבצע באדר של צבאות ערב, קרסה הקונספציה הזאת לחלוטין. במקום 72 שעות עמדו למדינת ישראל בבוקר יום הכיפורים פחות מ-10 שעות, פרק זמן קצר מדי לא רק לגייס מילואים, אלא אפילו להודיע ליחידות בשטח שהיום בערב תיפתח מלחמה. גם החיילים שקיבלו את העזרה, חלק גדול מהם לא ידעו כי מדובר במלחמה, אלא סברו שהפקודה שהייתה במילת הקוד קפיטל, פירושה יום קרב שהולך להתרחש, לא מלחמה. חיל האוויר דווקא עמד מוכן למלחמה, ועד לשעה 12 עמדו כל מטוסי החיל עמוסי פצצות וטילים כדי לצאת למתקפת נגד. אלא שאז התכנסה ישיבת ממשלה, ובעקבות הבטחה של גולדה לאמריקאים הוחלט שלא לצאת למתקפת נגד. פירוש הדברים שהמטוסים לא צריכים עוד לצאת להפצצות, ולכן יש צורך לפרק מהם את כל הפצצות ואת כל הטילים שעליהם, והפירוק הזה נמשך שעות שבמהלכו עומדים המטוסים חשופים בכל רגע נתון להתקפה של מדינות ערב בצורה כזו או בצורה שונה זו מזה, ואינם יכולים לעשות דבר. ברגע שבו נושמעה האזעקה בשעה 11:50, נתן מפקד חיל האוויר דאז בני פלד את ההוראה לכל מטוסי חיל האוויר לאמרי לשמיים ולשמור על שמי המדינה. מדוע יש צורך לשמור על שמי המדינה כאשר הציוד החקלאי והמידע שהעביר אשרף מרואן דיברו מפרשות על כך שהתחום היחידי שבו תותקף מדינת ישראל מהאוויר תהיה באמצעות ירי שני טילים וזהו? מדוע היה צורך להרים מאות מטוסים לאוויר, חלק מהם במשימה לזרוק לים את הפצצות שעליהן כי כבר מאוחר מדי לפרוק אותם? מן הסתם, את התשובות לשאלות האלו לקח עמו מפקד חיל האוויר אלי קבר. חיל האוויר, מאז סיום מלחמת ההתשה, התכונן למבצע שבו הוא יחסל את צוללות הטילים של מדינות ערב, של מצרים ושל סוריה. המבצע הזה היה בהכנה מול המצרים, הוא זכה בשם תגר 4 ודוגמן 5 נגד הסורים. וכאשר פרצה המלחמה, נשלחו מטוסי חיל האוויר כדי להתחיל ולדכא צוללות הטילים בצידה המערבי של התעלה. מבצע תגר 4 יצא לדרך. אלא שמהר מאוד התברר שברמת הגולן נפרצו הקווים וצפון מדינת ישראל נמצא באיום קיומי, ולכן הוחלט לשנות את הפקודה ולהפסיק את מבצע תגר 4 כשהסוללות המצריות לא הושמדו עד תום, ובמקום זה להשתמש עם מטוסי חיל האוויר כארטילריה מעופפת שתנסה לעצור את הסורים ברמת הגולן. זה לא הצליח. הטילים הסורים ברמת הגולן לא היו ידועים מבחינת מיקום למודיעין של חיל האוויר. הם היו טילים מסוג סאם 6, שבניגוד לטילים המיושנים יותר, סאם 2 וסאם 3, היו ניידים, ולכן מטוסי חיל האוויר החלו להיפגע בזה אחר זה. גם בחזית התעלה וגם בחזית של צפון מדינת ישראל, בחזית של רמת הגולן. במקביל לכך, כפי שיתריע מרואן, שוגרו שני טילים מסוג קלט לכיוון תל אביב ממטוס מצרי, מטוס הפצצה מסוג טופולוב 16 בלב ים מול חופי תל אביב. האחד נפל לים והשני הופל על ידי מטוס חיל האוויר. טייסי חילות האוויר המצרים והסורים החלו את המלחמה בתקיפה לא בעומק מדינת ישראל, שאותה ספק רב אם היו יכולים לבצע, אלא נגד מתקני צהל. 750 גיחות בוצעו תוך שעה קלה נגד מתקני צהל ברמת הגולן ועל שפת התעלה. רובם המכריע לא גרם כמעט נזקים. הנזק הגדול באמת שהתרחש היה שרובם המכריע של המטוסים האלו שבו בסלום לבסיסם, מאחר שמטוסי חיל האוויר היו עסוקים בלהגן על שמי המדינה מהתקפה שלא תבוא, במקום להגן על מתקני צהל ועל חיילי צהל בסיני וברמת הגולן. המקום היחיד שבו התנגשו שני הצדדים היה מעל שער המשך, אותו תקפו 24 מטוסים מצריים מסוג מיג, מול שני מטוסי פנטום ישראלים שהמריאו ובתוך דקות הצליחו להפיל שבעה מהם, בלי שנגרם נזק כלשהו לכוחותינו. אבל שבעה מתוך מאות המטוסים שתקפו זה הרבה הרבה מעט מדי. לכן, מבחינתם בצדק רב, רואים הסורים את המבצע הזה של פרוץ מלחמת יום הכיפורים כמבצע שהחזיר להם את התהילה והאמנון של חיל האוויר הסורי. אנחנו הנסור, אנחנו הנשרים, הוא המנון שמעלה על נס את גבורתם של הטייסים הסורים. במיוחד במלחמת אוקטובר, חרב תשרין, כפי שהיא מכונה בשפה הערבית. וההמנון הזה הוא המנון חיל האוויר הסורי עד עצם היום הזה. יחד עם ההתקפות החלה גם חצייה של התעלה לאורך כל הקו. סוללות האפר האדירות שנבנו במשך שנים פוררו במשך דקות ספורות לעתים ולעתים מעט יותר מכך בעזרת זרנוקי מים אדירים שהפכו את החול לבוץ שגלש לתוך מי התעלה. במקביל חצו המצרים את התעלה בתחילה בסירות גומי, לאחר מכן מתחו גשרים ונחתו בצידה השני של התעלה בדיוק באותם 10-20 קילומטר של מרחק בין מעוז למעוז. נחזור שוב למספרים. קו ברלב היה אמור לכלול 32 מוצבים. בגלל הצמצומים הרבים המספר צומצם ל-16 בלבד, שגם הם לא היו מאוישים בחיילים קרביים ברובם. מתוך אותם 16 מעוזים כותרו כמעט כולם מיד ברגע הפתיחה של בשעות הראשונות של המלחמה, כאשר הכוחות המצרים עוברים ביניהם וממשיכים להתקדם הלאה, והמעוזים עצמם חוטפים הפגזה של אלפי פגזים. בהיעדר כוח של ממש שיגן עליהם, התברר במהירות שקו ברלב הוא לא בדיוק קו הגנה. המצרים חדרו בהמוניהם ברווחים של עשרות הקילומטרים. ארבע מעוזים נכנעו ואנשיהם נרצחו או נפלו בשבי. אחד החזיק מעמד שבוע שלם עד שהוא נפל, מעוז המזח. עליו, אגב, תוכלו לקרוא בגיליון החג המורחב של משפחה, ובו הרעיון עם שלוימלה ארדניסט, בוגר ישיבת הסדר מבני ברק, שעומד בפיקוד על אותו מעוז ומצליח להחזיר בחיים את חייליו מהשבי המצרי, בזכות החלטות נכונות שהוא קיבל. ורק מעוז אחד, לאחר ש-11 מעוזים ננטשו, חמישה נפלו בסופו של דבר, מעוז אחד נוסף, הרחק הרחק בצפון, המעוז הקיצוני ביותר, מעוז בודפסט, הוא היחיד ששורד בסופו של דבר ולא נופל. בתוך שעות ספורות, המצרים מתבססים ממזרח לתעלה, ושם הם מתחפרים במהירות ומחכים לשריון הישראלי שיתקוף מתקפת נגד, כשהם מצוידים באלפי רקטות נגד טנקים מסוג RPG ובטילים מונחים מסוג מליוטקה, סאגר, שיכולים לפגוע בטנק עד למרחק של 3 קילומטר. הטנקים הישראלים נקלעו כמעט מיד למערבים ומשלמים מחיר יקר מאוד. לצבא הסדיר שאמור היה לבלום את המצרים 48 שעות לא היה סיכוי ללא סיוע אווירי, וסיוע אווירי ניתן במסורה והפסיק לחלוטין, מכיוון שמטוסי חיל האוויר לא יכלו לתקוף באזור שהיה רווי טילים. המקום היחיד שבו הצליח צה"ל לעצור את המצרים הוא במוצב בודפסט, בצפון התעלה כאמור, משום שהמוצב שוכן באזור ביצות, שהמצרים התקשו מאוד לתקוף מאורפו, והמוצב גם קיבל סיוע גם ארטילרי וגם סיוע של חיל אוויר שלא ניתן לשאר המעוזים. ניסיון נוסף של המצרים לחצות את האגם המר הגדול באמצעות חטיבת נחתים שתעלה על החוף מנגד ותאפיל לג'בל אום חשיבה שבו שוכנת גם דבלה, מפקדת פיקוד הדרום וגם המתקנים של יחידת האזנה נכשל לחלוטין מכיוון שהכוח שחוצה את האגם המר, אותו כוח של חטיבה 130, איננו כוח משוריין שמסוגל להילחם מול השריון הישראלי והוא מושמד כמעט מיד לאחר הצליחה. במהלך המלחמה על גופתו של חייל מצרי נמצא יומן. החייל בשם מוחמד מחמוד נאדה מאלכסנדריה, לוחם בחטיבה 130, מספר. הגענו לסיני דרך התעלה לאחר שחצינו אותה בשעה 2:30. רוב הטנקים שמולי כבר היו שרופים וחלקים מהם מפוזרים. רק בשעה 9:55 בלילה נבלמה התקדמותנו ועלו באש 10 טנקים אמפיביים שלנו. התברר לנו שהם לא מועילים פרט לחצייה, הם לא טובים לקרב. 10 טנקים של האויב התקדמו והמשיכו להפגיז אותנו. אין לנו אלא רק לחכות למוות שיביאו מחר בבוקר מטוסי הפנטום או תורכי הטנקים של האויב. התיאור הזה הוא יוצא דופן מאחר ובכל שאר חלקי החזית הצליחו המצרים גם לחצות את התעלה, גם להתבסס וגם לפגוע בטנקים הישראלים שניסו לחוש לעזרת המעוזים. ההקלטות מתוך המעוזים של הלוחמים המבקשים תגבורת ושומעים תגובות שמכתיבות להם בביטחון עצמי רב ובקור רוח להחזיק מעמד מול המצרים שעולים עליהם, מעבירות צמרמורת גם היום, 50 שנה אחרי. טכנאי קשר שיוצא לשירות מילואים במסגרת תפקידו כלוחם בחטיבת ירושלים, חטיבה 68, הקליט את הקולות האלו.
מבקש פינוי מיידי, דחוף, של הקודקוד שלי הפצוע בו.
שמדברים בעד עצמם ומספרים את הסיפור הטרגי של מה שבדיוק קרה במעוזים. אבל לא רק במעוזים קרו הדברים. סיפורם של חמוטל ושל מכשיר הוא סיפור עצוב נוסף להצלחת התפיסה המצרית. חמוטל ומכשיר היו שמות הקוד של שתי דיונות גדולות, אותם הצליחו המצרים לכבוש בשעות הראשונות של המלחמה. צה"ל ניסה שוב ושוב ושוב לתקוף את אותם דיונות, לא פחות מ9 פעמים, ונהדף כשבסוף המלחמה הם נשארות בידיים מצריות. המחיר של ההתקפות האלו, שבכל פעם מחדש נבלם בעזרת טילי נונטט, טילים נגד טנקים מסוג סאגר ו-RPG, היה יקר מאוד. 61 חיילים נהרגו, נפצעו למעלה מ-100 ושישה נפלו בשבי. מחיר יקר מאוד על שתי דיונות שחשיבותם האסטרטגית מפוקפקת בדיוק בהתאם לתכנון של הצבא המצרי. במהלך שתי היממות, מאז פורצת המלחמה, מגיעים כוחות המילואים. שתי אוגדות גדולות, זאת של אריק שרון, המזוהה עם הליכוד, מפלגה שאריק שרון חבר לשורותיה עם פרישתו מצהל חצי שנה קודם לכן, וזו של אברהם אדן, ברן, שמזוהה עם מפלגת השלטון עם המערך. שתי האוגדות האלו, יחדיו, אמורות לצאת ביום השלישי למלחמה, השמיני באוקטובר, למתקפת נגד. שמואל גונן, גורודיש, אלוף הפיקוד הוא זה שנותן להם את הפקודות לעשות, וכאשר מתחילה מתקפת הנגד, בתחילה עם ערפל הקרב, עם חוסר הבהירות, נראה שהתוכנית מצליחה וצהל מצליח לחזור לתעלה, והנה כבר מדובר אפילו על חצייה לצד השני. אבל אז מתברר שזו הייתה רק אשליה. לא היה ניצחון, מתקפת הנגד נכשלה. צהל דפק את ראשו על חומת הנונטט המצרית. בערפל הקרב הסתבר שהדיווחים מהשטח יצרו אצל גורודיש את הרושם הלא נכון. המסקנה הייתה אגומה. לא רק שצהל אינו יכול עכשיו להדוף את המצרים, אלא שמפקד החזית כולה, אלוף פיקוד הדרום שמואל גורודיש, צועק פקודות, משתולל, אינו שולט בכוחות, ואז הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, שאינו רוצה לפטר אותו, שולח יומיים לאחר מכן לזירה את חיים ברלב, הרמטכ"ל לשעבר, כיועץ הפורמלי כדי להרגיע את הרוחות, או למעשה להחליף את גורודיש בתפקיד שלו. ברלב, ההפך המוחלט מגורודיש, מגיע לשם מצוחצח, מסודר, והבקשה הראשונה שאותה הוא מבקש מיד כשהוא מגיע לחזיתי, לעבור לקרון שלו ולישון שם שעתיים שנת צהריים. המעשה הזה משדר הרבה מאוד רוגע ומעודד את הרוחות, ובאמת ברלב מצליח לייצב את החזית מול המצרים. כל זה קורה בדרום, לאורך התעלה, מאות קילומטרים מתל אביב. ברמת הגולן הדברים אחרים לחלוטין. שם, ערב המלחמה, אחרי כל ההתראות ולמרות שצהל אינו רואה מלחמה, בכל זאת מחליט אלוף פיקוד הצפון מול חיזוק המערך הסורי לעשות מעשה ולחזק את מצבת הכוחות של השריון ברמת הגולן בחטיבה נוספת, חטיבה 7, שמצטרפת עכשיו לחטיבה 188, וגדוד נוסף, גדוד הנחל המוצנח, שאנשיו ממוקמים באותם טילים ששולטים על רמת הגולן בקצה המזרחי שלה. אגב, מפקדו של הגדוד הזה, האלוף יורם יאיר, המכונה יאיה, מספר את סיפורם של אנשיו בפעם הראשונה בצורה מפורטת ומרתקת, ותוכלו לקרוא על כך בגיליון החג המורחב של משפחה. התגבור הסורי לא הביא אמנם להבנה של מלחמה בפתח, אבל הביא לתגבור מסוים שביום פקודה הסתבר הציל את רמת הגולן. ימים ספורים לפני המלחמה מסיימת חטיבת מילואים, חטיבה 679, את האימון ברמת הגולן. הנועל במקרה כזה שכאשר טנקים של חטיבת מילואים מסיימים תרגיל, עליהם לחזור ליחידות מחסני החירום, הימחים, לעבור שם השטיפה, גירוז, הכנה, ולעמוד שם מוכנים. בגלל המתיחות ברמת הגולן ניתנת פקודה שאת הטנקים של 679 לא יחזירו לימחים, אלא ישאירו אותם כפי שהם, וכך יום וחצי אחרי שהם גומרים את התרגיל, הם עומדים מוכנים לשוב ולעלות לרמת הגולן בצהרי יום הכיפורים. אמנם ללא תחמושת, אמנם מלוכלכים, אמנם פגועים, אבל בכל זאת מוכנים לצאת מיד לקרב. גם הכוחות האלו שכבר במוצאי יום הכיפורים עולים לרמת הגולן, יהיו חלק מהנס של עצירת הסורים ברמת הגולן. אבל נס לא קורה במוצב החרמון. מוצב החרמון, אותו מוצב שליטה שחשיבותו רבה כל כך להשגת מודיעין, גם אווירי וגם תצפיתי, ויזינט, על הסורים, עומד למעשה לא מוגן. רובם המכריע של חייליו הם טכנאי קשר או טכנאים של המודיעין. מספר הלוחמים שאמורים להגן עליו הוא 13. 13 לוחמים של חטיבת גולני. ומולם מתוכננת התקפה סורית של גדוד קומנדו בפיקודו של חמד רפאי אל-ג'וז'ו, אחד מהקצינים הכישרונים בצבא הסורי, שיחד עם אנשיו במשך שנה ויותר הוא התאמן על תקיפת מוצב החרמון שהוקם בקנה מידה מקביל לזה הישראלי בצפון סוריה. את התוכניות מקבלים ג'וז'ו ואנשיו מקבלנים דרוזים שהיו ברמת הגולן, רגלו לטובת סוריה והעבירו את התוכניות של מוצב החרמון עצמו. 13 לוחמים של גולני עם כל גבורתם, בלי ציוד מתאים, בלי תעלות קשר אפילו בגג המוצב שעבר שיפוצים, אין להם סיכוי גדול ואמיתי לבלום את ההתקפה הסורית. והסורים מיד בשעות הפתיחה של המלחמה נוחתים מצפון למוצב, מסתערים עליו וכובשים אותו. חלק מלוחמי גולני נהרגים בקרב, אחרים מצליחים להתחמק מתוך המוצב, והרוב הגדול נופל בשבי. עוד באותו לילה, ליל יום הכיפורים, מנסה חטיבת גולני להפיל שוב אל ההר ולכבוש אותו. הם נבלמים מהכוחות בידי לוחמיו של ג'וג'ו, שמחופרים עכשיו מחוץ למוצב. יש להם ציוד לראיית לילה שהופך את לוחמי גולני ברכבים המיושנים שלהם לחשופים לירי ומלכודת מוות. גולני משלמת מחיר כבד מאוד גם על הניסיון השני לכבוש את המוצב שנעדף. במקביל מתחילה התקפה כוללת של למעלה מ-1400 טנקים סוריים מול 177 טנקים בלבד ברמת הגולן. ההתקפה הזאת היא בכמה צירים. בצפון רמת הגולן מוגנת על ידי חטיבה 7, שתגברה את הכוחות כזכור ערב המלחמה, ובדרום על ידי חטיבה 188. חטיבה 188 למעשה מושמדת רובה ככולה במהלך המלחמה. המחט שלה, בן שואם, נהרג, סגנו, ישראלי, נהרג, קצין האגם, מספר 3 בפיקוד, בני קצין, נהרג, חלק גדול מהממפאים נהרגים, והחטיבה מפסיקה למעשה לתפקד ככוח לוחם. אבל בצפון מצליחה חטיבה 7 לבלום את הסורים בסדרה של קרבות שהאחרון שבהם הוא הקרב מול רכס נמוך שנמצא מתחת לחרמון, כונה בשם רכס הבוסטר או החרמונית, שבו מצליחים לוחמיו של קהלני מגדוד עוז 77 של חטיבה 7 לבלום את הסורים. יחד עם 188 ועם 7, עולות לרמת הגולן במוצאי יום הכיפורים שתי חטיבות נוספות, 679, חטיבת המילואים, ובה חיילים יוצאי ישיבות ההסדר שגויסו שעות ספורות קודם לכן ועולים עכשיו להילחם, וחטיבה 179, חטיבת ההתערבות המהירה של פיקוד צפון. את סיפורם של הלוחמים האלו שעברו מהיכל הישיבה אל שדה הקרב בתוך שעות תוכלו גם לקרוא ברעיון עם הרב חיים סבטו, אז תלמיד ישיבה בן 22, היוצא לקרב, ואת ניסיונו הוא מעלה לימים בספר הטור פרסים בשם תאום כוונות, וגם ברעיון בגיליון החג של משפחה. כל אלו ביחד מצליחים במחיר דמים נורא, אחרי קרוב ל-100 שעות של לחימה, להדוף את הסורים, לחסל את שאריות הצבא הסורי שנשארות באזור חושניה שבמרכז רמת הגולן, ו... לצאת למתקפת נגד אל מעבר לגבולות רמת הגולן. התוכנית הייתה, כך מספר אלוף משנה רם צריג, מפקד חטיבת 179, שהייתה אמורה להוביל את ההתקפה, להבקיע את הסורים דרך מעבר בכפרים הדרוזים בצפון רמת הגולן. דן לנר, אלוף, מפקד האוגדה, אמר לנו, אתה תגיע ראשון אל הסורים בצומת חן ארנבה, אחריך יגיעו החטיבות 679 ו9, הצפי הוא להתנגדות קלה עד לא קיימת מהסורים. הם עייפים אחרי 4 ימי קרבות. שוב, הסתבר שמישהו לא קרא את הכתובת על הקיר. רק שהפעם הכתובת הזו הייתה לא על הקיר, אלא על מפה ענקית מנוילנת רוויית סימנים מוזרים. המפה הזאת נתפסה על ידי חוקרי יחידת חקירות השבועים, יחידה 560 של המודיעין במהלך הקרב על רמת הגולן. לא היה ברור למי היא שייכת. במשך יומיים נחקרו שבועים סורים כדי למצוא למי הייתה המפה הזו קשורה. עד שנמצא הבן אדם המתאים והסתבר שהוא קצין מבצעים באחת מהחטיבות הסוריות ששלטו על הקו, חטיבה 90. הקצין הזה נחקר ורק אחרי חקירה ארוכה מאוד הודה שבמפה הזאת יש את הסימנים לפני היציאה לקרב שסימנו הסורים איך בכוונת לבלום מתקפת נגד ישראלית. המקום המרכזי שבו הם התכוונו לבלום את המתקפה היה כפר בשם חן ארנבה, המצוי על הציר לדמשק, ציר שכונה במפות הקוד הישראליות בשם אמריקה, ציר אמריקה. אבל עד החקירה ועד שהמפה מפוענחת, כבר מאוחר מדי. הכוח יצא לקרב, והקרב הסתיים בתוצאות אגומות. 24 מתוך 30 הטנקים של חטיבה 179, שיצאו ב-10 בבוקר לקרב, נפגעו. במהלך הקרב ספגה החטיבה 12 הרוגים ו-50 פצועים. גיורא בירן, שהחליף את המחט שריג לאחר שנפצע, מספר על אותו קרב. זה היה קרב הבקעה, היה אירוהי. הוא הוצנע מכיוון שזו הייתה עיוולת לשלוח כוח קטן כזה להבקעה ללא הכנה ארטילרית ואווירית, וללא סיוע כלשהו תוך כדי הקרב, ועם מודיעין שהתבסס על דיווחים מהשטח של מחלקת טנקים. המטרה הושגה. צריך להעניק צלש לכל לוחם בחטיבה, של מיטב ידיעתי אף כוח לא ביצע קרב כזה שוב במהלך המלחמה. מה שלא ידע גיורא בירן כנראה, זה שזה הכל יכול להיות אחרת. אילו אותה מפה הייתה מפוענחת בזמן, אילו מישהו היה מתייחס ברצינות או בזהירות רבה יותר למידע שהופק מאותו שבוי וניתן לאנשיו לוחמי חטיבה 179, אילו מישהו היה נותן את הדעת שההתנגדות הסורית היא לא חלשה עד לא קיימת, אלא התנגדות של כוח שממתין לישראלים עוד מתחילת המלחמה כדי לבלום מתקפת נגד. למרבה הצער, הסיפור העצוב הזה לא סופר בפעם האחרונה. 6 ימים לאחר מכן היא תשוב ותחזור על עצמה בחווה הסינית, בועחה האגם אמר, של שפת תעלת סואץ, ועם סיום המלחמה גם בפסגת החרמון ובעיר סואץ במחיר דמים יקר. אבל על כל אלו נשמע כבר בפרק הבא. האזנתם למשפחה פודקאסט. אני, קובי סגל, תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה יאלה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-652-3820, שלוחה 35.